מה מפריד בין מנהל מוצר צעיר למנהל מוצר ותיק ומנוסה, או מנהלת מוצר צעירה למנהלת מוצר מנוסה? לתפיסתי, זה ההבנה שאת לא צריכה לדעת הכל. מכל מנהלי המוצר הצעירים יותר וצעירים פחות שראיינתי לאורך השנים, את רואה שמנהלי מוצר צעירים רוצים להיות אלה שנותנים את כל התשובות, ומנהלי מוצר ותיקים הם אלה שמבינים שאין להם את התשובות ביד. וזה אותו דבר גם על במה. את לא חייבת להיות מושלמת, אתה לא חייב לדעת את הכל, אתה רק צריך בביטחון לבוא ולהגיד את הצד שלך בסיפור, גם אם זה אולי לא מושלם.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני שמחה לארח את רותם דותן. רותם הוא איש מוצר כבר 15 שנה, עם רקע מאוד מגוון, שכיום עובד על מיזם חדש בעולם הסטוריטלינג למנהלי מוצר. נדון בסוגיה האם סטוריטלינג ועמידה מול קהל הם מולדים או שהם נרכשים? איך אפשר בכלל לרכוש אותם או לשפר אותם? ובאיזה מקומות ובאיזה דרכים הכישורים הרכים האלה משתלפים בתפקיד שלנו כמנהלי מוצר? ניהלנו שיחה פתוחה על הדרכים האישיות שלנו להיום, למקום שבו שנינו מדברים המון מול קהל כבר שנים, אבל הגענו למקום הזה בתהליך שונה מאוד אחד מהשני. למשל, רותם היה איש הדרכה בממרם, אותו מקום שבו אני התמזגתי ככל יכולתי עם הכיסא כשחיפשו מתנדבים לעמוד מול הכיתה. מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. מוזמנים גם לדרג ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבה רותם יוכל גם לענות על שאלות שלכם. יאללה, מתחילים! רותם, איזה כיף שבאת.
תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
אז נתחיל מאיזה אינטרו קצר?
אוקיי, אינטרו קצר. אז 15 שנה אני כבר בתפקידי פרודקט. תפקיד האחרון שלי, VP פרודקט בארטליסט, למרות שאני כבר לא עושה את זה היום, ובטח נדבר על זה. לפני פרודקט היו לי אפיזודות שונות, הייתי עוזר במאי שנתיים וחצי, הסדרה הראשונה הייתה סרוגים שבה עבדתי, לפני זה הייתי מפתח והייתי בממרם וגם בהדרכה, ואני חושב שאני מספר את כל הקפיצות בחיים, כי יש משהו אחד שמחבר בין כל הקפיצות האלה, זה הדרך שלי לדבר עם אנשים, לתקשר, לספר סיפורים, בין אם זה סיפורים בפרודקט, ובין אם זה סיפורים בקולנוע, ובין אם זה סיפורים בהדרכה. ובתכלס, קצת התמכרתי לזה. וזהו, וזה בעצם מה שהחלטתי לעשות גם לאחרונה. בחודשיים האחרונים אני מפתח קורס בתחום של לספר סיפור בעולם המוצר, ואיך להשתמש בסטורי טלינג כמנהלי מוצר. וזה סופר מעניין וסופר מפחיד. ופתאום אני פה בפודקאסט גם, וזה בכלל מגניב.
אני שמעתי על הרבה מפתחים שעברו להיות מנהלי מוצר, גם אני כזאת, אבל אני חושבת שהסיפור שלך באמת ייחודי עם המעברים בדרך, דרך תעשיית הקולנוע. ואני חושבת שזה באמת מאוד מעניין, הזווית הזאת של איך אתה אוסף דברים, הרבה פעמים מכל מיני מקומות בדרך, שהם לכאורה לא חלק מהמסלול. אצלי זה היה אולי יותר מהעבר, אבל אני חושבת על זה שאני עבדתי בסופר פארם לפני הצבא, הייתי שם חצי שנה, וזה השאיר בי משהו מאוד עמוק. הרבה ראייה של מי הלקוחות שלי, ולחשוב על הלקוח, ולנסות לשמח אותו. ואז הלכתי לקורס תכנות, והייתי מתכנתת, אבל אני חושבת שכשהפכתי להיות מנהלת מוצר, היו דברים שבישלתי אז בגיל 18, שפתאום הפכו להיות רלוונטיים.
אני חושב שבכלל, בעולם של ניהול מוצר, אנחנו אוספים לעצמנו, כמו שאמרת, חוויות, ובונים לעצמנו איזשהו סיפור של עצמנו, וזה הדברים שגם אחר כך חוזרים לנו בקבלת החלטות, בלמלא את התפקיד שלנו כמו שצריך, כי בסופו של דבר, בואי נגיד את זה ככה, שנינו כבר שנים בניהול מוצר, איפה למדת ניהול מוצר? אין לנו איזו הכשרה מסודרת, ואני חושב שאני למדתי על בשרי, עשיתי המון שטויות בדרך, הייתי בטוח שאני מנהל מוצר בעבר, ואחרי שנים אני חושב שלא הייתי מנהל מוצר בעבר, וזאת הדרך, בערך היחידה שלנו ללמוד, זאת לא היו את כל בתי הספר בעבר של ניהול מוצר.
נכון, אני חושבת שעכשיו יש הרבה יותר כזה הייפ סביב זה, וגם באמת פריימוורקים וחומרים וקורסים אונליין וספרים ו... אבל גם אני למדתי כזה on job training, כאילו בתוך המעבר הזה מפיתוח לפרודקט בתוך מייקרוסופט.
גם לא ככה היה לנו מנטורים, וגם לא קראו לזה, קראו לזה ניתוח מערכות בזמנו. אולי זה היה דרך כזה, זה היה הכי קרוב לזה. אז היה לנו ניתוח מערכות בעבר, זה היה המקצוע הכי דומה לזה. זה... וואי, עכשיו את מזכירה לי נשכחות של ניתוח מערכות, זה כאילו פתאום נראה לי מטורף, הקשר בין זה לבין פרודקט הוא... אני חושב שאולי אם אני צריך לחשוב רגע על ההבדלים, ומה למדתי תוך כדי, ומה שאספנו גם בדרך, זה שבאמת ניתוח מערכות היה מקצוע מאוד פרקטי. איך מאפיינים דברים, איך בונים ERD, איך בונים PRD, כל מיני כאלה דברים. וניהול מוצר של היום הוא בא עם ההבנה שיש לנו הרבה מאוד דברים רכים מסביב לזה, שפעם לא כך ייחסנו להם חשיבות. איך לשכנע אנשים סביבנו, איך לרתום מפתחים, איך לרתום מנהלים, איך לרתום חברה שלמה, איך לבנות אסטרטגיה, איך לעשות שיחות עם יוזרים, שזה דברים שהם הם, הם לא הנדסה, הם הרבה יותר רכים, ואלה הדברים שאני מניח שאת למדת בסופר פארם ואני למדתי בקולנוע, ואחר כך לאורך הדרך, הדברים שהם מאוד מאוד עזרו לנו בתפקיד.
כן, לגמרי, ואני חושבת שגם הזווית הזאת של לעמוד מול קהל, שלך יצא לעשות את זה בהדרכה. זה גם עוד זווית, כי יש את השיחות אחד על אחד, אם זה עם אנשים שאתה עובד איתם, אם זה עם מישהו מהפיתוח, או עם מישהו מהלקוחות או מהיוזרים, שזה שיחות שיש בהם משהו אולי יותר טבעי, ויש הרבה אנשים שלעמוד מול קהל, או אפילו להוביל פגישה של 10 אנשים, כשכולם יושבים בחדר, זה לא כזה טריוויאלי.
אני חושב שצריך לחלק את זה לשני חלקים. אני חושב שצריך לחלק... זאת אומרת, החלק הראשון הוא קודם כל מה אני בא להגיד, מה המטרה שלי, והחלק השני הוא איך אני מציג את זה והמידה מול קהל, כמו שאמרת. ובתור מנהלים של מוצר ושל תהליכים, ובתור אנשים שנמצאים בעמדות מפתח בתוך חברות גדולות או קטנות, היכולת, אנחנו צריכים שתהיה לנו את היכולת גם לשלב באיך לספר את הסיפור הנכון, ואחר כך גם איך להציג אותו. אני חושב שבין אם זה מספר את סיפור למפתח בודד, אחד על אחד בחדר, או למנהל בודד, לבין לספר אותו מול חברה שלמה, בסוף זה אותו סיפור פחות או יותר, וזה רק שאלה של למי הוא מופנה, ואם אנחנו רוצים לספר אותו מזווית כזאת או זווית אחרת. היכולת שלנו אחר כך להציג את זה על במה, או להציג את זה בתוך חדר, זה כבר באמת סיפור אחר. ופה, נכון, לי, כשאני התחלתי בהדרכה, זה בא לי נורא טבעי. אני אוהב את זה, אני מת על זה, תשימי אותי מול קהל, אני אדבר, צריך לעצור אותי. תמיד גם הייתה בדיחה גבוהה עליי, שאי אפשר להפסיק לעצור אותי, ותמיד גם אמרו, אנשי מוצר, זה אנשים שמדברים, לפחות זה מה שתמיד אמרו סביבי. אבל לא כולם כאלה. אני לא יודע איך את הרגשתי עם זה, אבל...
כן, אז אני מקנה באנשים כאלה, כמוך, okay. שעומדים מול קהל ונורא קל להם לדבר, כי אני נורא לא הייתי כזאת. אני הגעתי ממש מהקצה השני. אני חושבת שבאמת סקילס שככה למדתי לאורך הדרך, אם זה נגיד בסופר פארם וכאלה, היו יותר השיחות את אחד על אחד, שהן גם מאוד חשובות כפרודקט. האמפתיה, להיכנס לנעליים של מישהו מולך, וברגע שאתה באופן טבעי מבין, מול מי אתה מדבר, ומה חשוב לו, ומה המטרות שלו, אז אתה מספר לו את הסיפור שמתאים לו, שהוא יבין טוב יותר, שידבק טוב יותר, שיגרום לו, כאילו שיניע אותו, בצורה שהיא לא... שהיא באמת אותנטית, שפשוט אתה תרגיל לחשוב על הבן אדם בצד השני, שזה משהו שאני הרגשתי שהתפתח לי לאורך הדרך, והגעתי לניהול מוצר שאני יחסית כזאת, אבל עדיין הייתי במצב שלא הרגשתי בנוח לדבר מול אנשים, או על במה.
שזה די מדהים אותי, כי בסופו של דבר אני מכיר אותך חסית תקופה קצרה, ואני מכיר אותך בתוך אחת שמציגה מצגות בכל מיני כנסים, מקליטה פודקאסט, עושה דברים שלא כך מתחברים ממה שאת מספרת.
אז זה מעניין, וזה גם, כאילו זה גם מאוד משמח אותי, כי זה מזכיר לי איזושהי דרך ארוכה שעברתי במקום לא טריוויאלי. כאילו זה קל להתקדם בדברים שאתה כבר טוב בהם, וזה מה שהרבה פעמים אנחנו עושים, וזה הרבה פעמים נכון. ולפעמים נכון לתקוף איזה משהו שאתה גרוע בו, או חושב שאתה גרוע בו, ולהיכנס בו. וזה משהו שעשיתי לפני הרבה שנים, אבל זאת גם דרך שאין לה באמת סוף, שהיא ממשיכה. אם אני שנייה חוזרת לשנינו במקור ממרמניקים, אז שאני הייתי בקורס תכנות, אני הייתי זאת שגם בבית ספר, שכשמחפשים מתנדבים אני כאילו מתנמכת בכיסא, אם היו רואים אז הייתי יכולה להדגים, הייתי נעלמת כזה לתוך הכיסא, ואיכשהו זה תמיד עבד לי. הייתי זאת שלא מדברת מול הכיתה, ולא שואלת שאלות, וגם לא שואלים אותה, כי כאילו זה איכשהו כזה עבד. והצלחתי להתחמק רוב חיי, בלי להבין שבעצם זה משהו שצריך להיכנס בו. ואז איפשהו בתחילת הקריירה שלי בתור אשת פרודקט, הבנתי שאני צריכה לשפר את העניין הזה. ואחד הדברים שעשיתי היה הלכת להתנדב, שזו דרך טובה לפעמים לעבוד על סקילס חדשים. והתנדבתי ביזמים צעירים, שזה בעצם איזשהו ארגון או עמותה, לעבוד עם בני נוער בכיתה כזה, זה היה בחטיבת ביניים, זין, חטט, משהו כזה. עם איזושהי קבוצה קטנה, ואמרתי, אני אעמוד מול חבר'ה כאלה בכיתה, יש לי מה לתרום להם מבחינת הערך, וגם זה כיף לעשות טוב ולתרום ולעזור. וזה גם לתרגל איפשהו לעמוד מול אנשים.
אבל רגע, אבל מעניין, אמרת באיזשהו שלב שהבנת שאת חייבת את זה, ואז החלטת שאת הולכת להתנדב. אז מעניין אותי דווקא לשמוע, איך הבנת שאת חייבת את זה?
אני חושבת שזה משהו שהתגבש לאורך הדרך, גם עוד כשהייתי מפתחת, כאילו במייקרוסופט בשנתיים הראשונות הייתי מפתחת, אבל הייתי מהשקטות יחסית, ואפילו פעם קיבלתי איזה פידבק מהמנהל שלי, של כאילו כשאת מגיעה לפגישה אפילו תחשבי מראש על משהו שאת רוצה להגיד או לשאול שיהיה לך בראש, כי ממש לא בא לי טבעי כאילו לשאול משהו או להגיד משהו בפגישה. אז ידעתי שזה כזה איזה אישו שיש לי, כאילו משהו שאני פחות חזקה בו. ואני חושבת שסביב המעבר לפרודקט התחלתי לעשות את זה, זה גם קצת יותר בא לי טבעי, כי פתאום הייתי במקום שיותר נוח לי, כאילו פרודקט באמת הרגיש לי המקום הנכון, והתעסקתי בדברים שמעניינים אותי, ופתאום זה היה יותר טבעי. וגם התחלתי ללמוד להגיד כן לדברים שמפחידים אותי באותה תקופה. אז עוד לפני ההתנדבות הזאת, נגיד, פעם הצגתי את המוצר שעבדתי עליו מול כל מייקרוסופט בארץ, שזה היה אז לפחות כמה מאות אנשים שהגיעו לאותו אירוע. נגיד, זה מיילסטון שאני זוכרת בתור, כאילו, משהו שהתכוננתי אליו למוות, כאילו, בזמנו המנהלת שלי הייתה אמורה להציג, והיא חשבה שאולי תהיה בחול, אז היא אמרה לי, יאללה, בואי נחליט מראש שאת מציגה, וכמובן שאני הייתי בשלב שלמדתי שאני אומרת כן, אני מרגישה את הפחד בפנים, ואני אומרת כן, ומתמודדת אחר כך. שזה, אני חושבת, טיפ מאוד חשוב, באופן כללי. ואז פשוט התכוננתי למוות, כאילו, היית מהיר אותי באמצע הלילה, היה יוצא לי הפיץ', ידעתי בדיוק מה אני הולכת להגיד, בסוף גם הייתי חולה מתה, וזה, כאילו, היה סבבה. אז אני חושבת שגם מתוך הדברים האלה שבסדר, אתה מתכונן ל-200 בשביל לעשות את ה-100, ואז אתה עושה עבודה טובה ומרגיש שאתה מסוגל לעשות את זה, אז בפעם הבאה אתה מתכונן ל-150, ואחר כך ל-100, ואחר כך ל-80 ויוצא ל-100, כאילו זה איזשהו תהליך. אז זה לא שהיה איזה רגע שהבנתי שאני צריכה את זה, אבל לאורך הדרך הבנתי יותר ויותר כמה זה חשוב, והתחלתי כן לזרוק את עצמי לתוך הסיטואציות האלה. ואני חושבת שההתנדבות הייתה איזושהי הזדמנות כזה להגיד, יאללה, הנה עוד מקום לשפר בו את הסקילס האלה, לעבוד עליהם, להרגיש יותר בנוח בסיטואציה הזאת, כאילו פעם בשבוע לעמוד מול חבורה של נערים ונערות ולדבר ולהרגיש עם זה יותר בנוח.
כן, אז אני חושב ש כאילו התעקשתי לי על הנקודה הזאת, כי אני חושב שאנחנו צריכים רגע לעצוב ולהבין אותה. אני חושב שבתור מנהלי מוצר, אני אתן דוגמה. אני בחלק מהגלגולים שלי עבדתי כסיניור דירקטור בחברת וויביץ. וכשהתחילה הקורונה, היה ברור שצריך לעשות שינוי בתהליכי המחירה של המוצר, ולשנות גם קצת את קהל היעד, וכחלק מהשינויים, החלטנו שאנחנו הולכים לכיוון של אזהרת טריגר, מילה טרנדית, PLG. ועד לאותה נקודה היינו חברת B2B שעם תהליכי, עם סייל סייקל של 3 חודשים, והיינו רגילים שאנשי מחירות יוצאים לארוחת ערב עם בכיר מהחברה הזאת, ונפגשים בחברה ההיא, וככה היינו יודעים למכור. וכשהתחילה הקורונה, זה שיבש את הכל, והיינו צריכים לעשות מעשה ולשנות משהו. ו-PLG היה איזה מין go-to כזה, של ללכת ולעשות את זה, ומאוד התלהבנו, בטח בצוות המוצר, אמרנו זה הדבר, ונכנסנו למערבולת של חצי שנה של לנסות להיכנס לתחום הזה. ואני חושב שאחד הדברים, כשאני מסתכל אחורה, אני אומר לעצמי, ואפשר לעשות דיון, כן PLG או לא PLG ומה נכון, הדבר הכי קשה שהיה לנו בתקופה הזאת, זה למכור את הרעיון. זה למכור את זה לכל החברה, זה להבין מה זה PLG, זה לשכנע למה כדאי PLG, זה לשכנע את המנכ״ל, זה לשבת ולדבר עם אנשי מחירות, זה להסביר לאנשי סקסס למה צריך את זה, ופתאום אתה מוצא את עצמך כמנהל מוצר, לא מתעסק באיך מעבירים את המוצר ל-PLG, אלא מתעסק כל היום בלהסביר מה זה PLG ולמה כדאי PLG. אגב, לא עשינו את זה מדהים, אני חושב שבדיעבד אני חושב את זה הרבה יותר טוב ברמת ההסברה, והיה משהו בסיפור לא מגובש מבחינתנו. היינו בטוחים ש-PLG זה חשוב כי זה מקצר את הסייקל, כי קורונה, כי הרבה הספרים טובים, אבל כשאת חושבת על זווית הראייה של אנשי המחירות, ומה זה אומר לגביהם, וזווית הראייה של אנשי הסקסס, ומה זה אומר לגביהם, קצת התעלמנו מזה, וקצת לא בנינו את הסיפור מספיק טוב. וכל צוות המוצר התעסק בזה. התעסק בהסברה הזאת, וזה הסברה של אחד על אחד, וזה הסברה של אחד מול צוות, וזה הסברה של אחד מול כל החברה. אז אני חושב שקודם כל צריך להבין שאנחנו, זאת הפוזיציה שלנו. פוזיציית מספרי הסיפורים, פוזיציית אנשי מחירות של עולם הפרודקט. אנחנו כל יום מוכרים רעיונות, וצריך, ואני חושב שבגלל זה היה חשוב לי רגע להתמקד בנקודה הזאת של אנחנו אנשי מוצר, וזה חשוב וזה קריטי לנו. וזה קריטי לנו לדעת למכור רעיון. ולמכור רעיון זה לא רק לצעוק אותו חזק, זה לדעת לעשות את זה נכון, וזה לדעת לעשות את זה נכון אל מול הבן אדם שאני עומד מולו כרגע, או אל מול הקהל שאני כרגע עומד מולו. וזה מקצוע, זה גם מקצוע, צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד איך לעשות אותו נכון. וכשאת מגיעה להבנה הזאת, אני חושב שכבר עשית את חצי הדרך. אז אני חושב שכשאת באת ואמרת, אני צריכה את זה, זה כבר היה חצי הדרך בלעשות שינוי אמיתי ביכולת שלך בכלל לעשות את זה. ביכולת שלך לעמוד מול אנשים ולשכנע אותה ולספר סיפורים. וזה ניהול מוצר, כן? עכשיו נשאר החלק השני, כמו שאת אומרת, ללכת ולהציג עכשיו, איך אני עומדת ומדברת מול 5 אנשים, מול 10 אנשים, מול 50, מול 100, מה שיביא אותך לימים לעמוד מול כנסים שלמים ולהעביר הרצאות, וזה עניין של אימון, וזה מגניב שלקחת את יזמים צעירים, ושם עשית את הפרקטיקום שלך, נכון? בעצם שם התאמנת. יש אנשים שנזרקים למים בתפקיד שלהם אל מול החברה, בלי להתאמן על זה. ואני חושב שזה חשוב, אני חושב שכל אחד צריך לזרוק את עצמו למים, וזה שידעת להגיד כן, גם כשאת לא רוצה, ואת אומרת לא, אני הולכת על זה כי החלטתי שאני אומרת כן על כל דבר, זה מאוד מאוד חשוב. אז ההבנה של למה צריך, והחלטה להגיד כן, אני חושב שזה הביא אותך מאוד רחוק, ולהרגיש את הכאב הזה של לעמוד מול קהל, ו... לכאוב את זה, לכאוב את הפחד, ולכאוב את אפילו את המבוכה, ואולי אפילו לא הלך טוב בהתחלה, ולכאוב את הכאב הזה של הלא הלך טוב, זה זריקת מוטיבציה אחר כך שזה יהיה יותר טוב ויותר טוב, ואני ממש מאמין בזה.
כן, אני חושבת שלפעמים, אולי לאנשים כמוך, קשה אפילו להבין את זה. כאילו, לפעמים דברים שבאים לנו בקלות, קשה לנו להבין עד כמה הם יכולים להיות קשים. כאילו, אם היית שואלת שירה של לפני 15 שנה, היא לא הייתה חושבת ששירה יכולה לעמוד על במה מול אנשים בכנס. וגם כשכבר עשיתי את זה, אז אמרתי, טוב, בעברית כבר אני בסדר, אני מצליחה לעשות את זה, באנגלית אני לעולם לא אעשה את זה. ושנים אחר כך הרציתי בכנס בפראג באנגלית, ואני יודעת שגם את זה אני יודעת לעשות. אבל לפעמים זה באמת מרגיש כמו משהו שאי אפשר לעשות, ואני חושבת שמאוד חשוב להגיד את הכן ולקפוץ למים, וחשוב גם לעשות את זה נכון, כי לפעמים קל להשתבלל, כאילו להגיד כן, ואז כאילו לחשוב, אני אגיע לשם ואני אתמודד, שזאת יכולה להיות טעות נוראית, כי אני חושבת שהלהיכשל יכול להיות מסוכן פה. אני חושבת שאם אתה מפחד ממשהו, ואז אתה מגיע ועושה אותו גרוע, זה יכול עוד יותר לזרוק אותך אחורה. ושוב, יש פה גישות שונות, וכל אחד מה שמתאים לו, אני חושבת שבמקום הזה, להתכונן לפעמים, את ה-200% בשביל להצליח לעשות את יותר את המאה, ולוודא שאתה לא נכשל כדי להמשיך את האנרציה הזאת, כאילו לראות שאתה במגמה של שיפור, אני חושבת שזה גם חשוב. אבל אלה מקרים קיצוניים של מקומות שכאילו אתה מרגיש שזה מאוד לא נגיש. אני חושבת שיש הרבה דברים שהם באמת ביום-יום שלנו, שאפשר פשוט כל הזמן לשפר, אם זה יותר מודעות של את מי אתה פוגש ואיך אתה משכנע אותו ואיזה סיפור אתה מספר לו.
אז בוא נדבר רגע על כישלון. על מה זה כישלון? כי יאללה. אני... מה זה כישלון מבחינתך בלספר סיפור מול קהל? נגיד, הדבר הכי קיצוני.
פעם, אני לא זוכרת מה היה האירוע, שאני פחדתי, כאילו התרגשתי לפני איזה הרצאה או משהו, וחששתי וזה, ומישהו שבזמנו, אני חושב שהוא עוד לא היה מנהל שלי, הוא היה קולגה שלי, אבל בהמשך הוא גם היה מנהל שלי, והוא גם חבר טוב, שאל אותי, פעם עלית מול קהל וירדת מהבמה בבכי? אז אמרתי לו, לא. הוא אמר לי, אז ממה את מפחדת? אז יכול להיות שזה כישלון. כאילו, אם נתקעתי ולא הצלחתי בכלל לעשות את מה שרציתי, וכאילו, הרדתי מהבמה בטוחה שהיה גרוע, ואנשים בקהל חושבים שהיה גרוע, זה כישלון. אבל זה קהל, כאילו, זה כישלון קיצוני. יש הרבה דברים באמצע הדרך, שבאמת השאלה, אני חושבת שיש הרבה את הפרשנות שלנו. כאילו, מאוד קל, היו לי סיטואציות שירדתי מהבמה, חשבתי שלא היה משהו, היה זה משהו שהתבלבלתי עליו, לגביו, והתבאסתי וזה, ואחר כך ראיתי את ההקלטה, אמרתי, זה? כאילו, על זה אכלתי סרטים עכשיו 3 ימים, על 10 שניות האלה?
אני חושב שפשוט המחשבה על הכישלון היא חלק מהבעיה. אני חושב שאנחנו מפחדים לדבר באנגלית, כי אנחנו מפחדים שאנחנו לא מספיק טובים באנגלית. אנחנו מפחדים לעלות על במה, כי אנחנו מפחדים שיקרה משהו על הבמה שיביך אותנו. עצם המחשבה על הדבר הזה היא חלק מהבעיה, נכון? ואני חושב שאולי ההבדל בינך לביני, שאני באמת לא היו לי את הפחדים האלה אף פעם. אני חושב שזה משהו ש... אולי זה משהו שמפריד בין אנשים שזה בא להם טבעית, לאנשים שלא היו לי את הפחדים, ואני חושב שההבדל בינך לביני הוא בפחד, אבל לא בכמות הכישלון. אני חושב שנכשלתי הרבה מאוד פעמים. אני חושב ש... דיברתי ואמרתי שטויות, אני חושב ששאלו אותי שאלות ועניתי תשובות לא נכונות, אני חושב שלא באתי מספיק מוכן לפעמים, אני חושב שעשיתי מצגות שחשבתי שהן מדהימות והצד השני לא השתכנע, ואלה מבחינתי הכישלונות שעברתי אותם ועברתי המון כאלה, ופה אני לא חושב שיש הבדל בינך לביני, אלא רק בתפיסה של מה יקרה אם או מה זה כישלון, אני חושב שפה אולי, אני לא יודע אם את מסכימה איתי בכלל.
כמה אתה אוכל את עצמך אחרי כישלון כזה?
אז גם פחות, כנראה. אני בן אדם שאוהב הרבה יותר להסתכל קדימה מאשר לבכות על האחורה.
זה מעולה.
אבל אני גם לא מסתכל קדימה מספיק הרבה פעמים. זאת אומרת, אני חי את הרגע. אני חושב שזה קצת מתחבר גם לדיברנו קצת לפני הפודקאסט, אז זה לא מוקלט, אבל דיברנו על אותנטיות. ואני חושב שזה חלק מהאותנטיות, זה גם להיכשל, וזה בסדר להיכשל גם על במה, וזה בסדר להיכשל גם מול אנשים, ואני חושב שזה חלק מ... אולי גם אפילו מנהלי מוצר בכלל, נכון? אם נשים רגע סטוריטלינג בצד, מה מפריד בין מנהל מוצר צעיר למנהל מוצר ותיק ומנוסה, או מנהלת מוצר צעירה למנהלת מוצר מנוסה, לתפיסתי, זה ההבנה שאת לא צריכה לדעת הכל. מכל מנהלי המוצר הצעירים יותר וצעירים פחות שריאיינתי לאורך השנים, את רואה שמנהלי מוצר צעירים רוצים להיות אלה שנותנים את כל התשובות, ומנהלי מוצר ותיקים הם אלה שמבינים שאין להם את התשובות ביד. וזה אותו דבר גם על במה. את לא חייבת להיות מושלמת, אתה לא חייב לדעת את הכל, אתה רק צריך בביטחון לבוא ולהגיד את הצד שלך בסיפור, גם אם זה אולי לא מושלם, ואם יהיו הערות מאנשים מסוימים בחדר, זה בסדר. וגם אם יגידו דברים שלא חשבת עליהם, זה בסדר. ואני חושב שאולי זה ההבדל בין, כאילו, לעלות בביטחון על במה, או להיכנס בביטחון לתוך חדר דיונים, או להיכנס בביטחון לתוך אחד על אחד עם מישהו שאת עכשיו נורא מפחדת מהבשורה שאת הולכת להגיד, או מה זה בשורה, נגיד, שינוי כיוון ב-180 מעלות של המוצר שעליו אנחנו עובדים כרגע, למפתח שעבד על זה במשך 3 חודשים. מפחיד, וצריך לשכנע אותו. אבל גם יכול להיות שיהיה לו פידבק טוב, ואפשר לעשות על זה דיון, ואני חושב שהפחדים שאיתם את נכנסת לחדר, זה חלק מהיכולת שלך להצליח, אז גם אם באמצע יהיה כישלון, אז יהיה כישלון. זה שאלה של איך את לוקחת את זה.
אני מאוד מסכימה. אני חושבת שהקסם זה להצליח גם ללמוד מהכישלונות וגם לא לאכול את עצמך על הכישלונות. אני לא יודעת, זה איזון כזה מאתגר.
כן, נכון. בוא ניקח את המצגת האחרונה שעברת באיזה כנס, אוקיי? עבר מושלם?
וואי, יש לי סיפור, סיפור פיקנטי על זה.
אוקיי.
אני מרצה עכשיו על הטיות מגדריות ובינה מלאכותית. וסביב יום האישה היה כזה באז, העברתי איזה 6-7 הרצאות בשבועיים, חלק מהם באנגלית בזום לארגונים גלובליים גם, אז העברתי את זה לפני איזה שבוע, ובאחת החברות, באחד השקפים ממש הראשונים שלי, אני מדברת על איזה סיפור שקרה סביב הקרדיט קארד של אפל, ושמתי שם סקרינשוט מטוויטר, על איזה ציוץ של מישהו שהתעצבן, שהוא ואשתו קיבלו קרדיט לימיט שונה לחלוטין, והוא צייץ על זה משהו עצבני. עכשיו, זה סקרינשוט מטוויטר, כזה כועס וזה. ובתוך הפסקה הייתה את המילה פאקינג, שהוא אמר, אפל is fucking sexist, משהו כזה. מישהו בשיחה מוציא את עצמו ממיוט, ואומר, את מראה לנו offensive content ב-mandatory company training. אני הייתי בהלם, כאילו, הלבנתי לחלוטין לדעתי, לא הבנתי בכלל מה קורה, כאילו, הייתי בשוק. גם הייתי כזה מול המסך עם הנוט שלי, וזה, אני אפילו לא יודעת אם אני מדברת, כזה על שני מסכים, אז לא יודעת אם זה נחשב, זה איכשהו הצלחתי לאסוף את עצמי, ולעבור לשקף הבא, ולהריץ את כל ההרצאה בסבבה, אבל כזה תחושה שהלכה איתי כמה שעות אחרי זה, לצערי.
ובואי נגיד שטעית, וזה באמת אופנסיב, ויש מישהו שנפגע מזה. אז מה?
קודם כל זה בסה לפגוע באנשים.
אני אסביר רגע את השאלה של הזמה.
כן.
אז מה, לא במובן של מישהו נעלב, אז מה? אלא, אוקיי, הייתה טעות, וזו טעות. אפשר לבוא ולהגיד, וואלה, האמת? אתה צודק, זה טעות. ולהמשיך הלאה.
כן.
כי אין כמעט אף מצגת בלי טעויות.
נכון.
אין.
נכון, וגם לפעמים אתה לוקח סיכונים שאתה לא יודע, כאילו אני מעבירה את זה מול קהלים ישראלים, ויש דברים גם יותר קיצוניים לפעמים, שכאילו ציוצים שאני מראה, ואנשים צוחקים ואוהבים את זה. אז כאילו גם יש את השאלה של אני רוצה להוריד את זה, אני לא רוצה להוריד את זה, אולי אני צריכה להתאים לקהל. אז כן, זה נכון.
יכול להיות שאולי בעצם כל התהליך הזה הוא לא תהליך של ללמוד איך לעמוד מול קהל, אלא זה תהליך של גמילה מפחדים. זה הגדרה שעובדת עלייך? אני לא יודע.
יש מצב. כאילו, אתה יודע, יש את האנשים האלה שלא מפחדים מכלום. כאילו, שאני יכולה לפעמים לדמיין אותם בסיטואציה כזאת, שהם יצאו מזה ויגידו, מהו זה, אני ראיתי סקרינשוט ומה אכפת לי, וכאילו, להיות נורא בטוחים בעצמה ולא לראות את הצד השני, שזה גם לא טוב. יש את האנשים של, כאילו, שמעדיפים לבקש סליחה מאשר לבקש פרמישן, יש משפט כזה.
אוקיי.
אז לפעמים אני מנסה להגיד את זה לעצמי כדי לאזן. איפה אתה בסקאלה?
אז אני אחבר את זה רגע לניהול מוצר עוד פעם. אני חושב שקודם כל בסקאלה הזאת אני לא חושב שלאורך כל השנים הייתי באותו מקום. אני חושב שבתור מנהל מוצר צעיר הייתי עם ביטחון עצמי גבוה מדי, בהתאם למה שאני יודע ולא יודע. ולמדתי עם השנים לאזן את הביטחון העצמי אל מול הדברים שאני יודע ולא יודע. אבל כן, אני חושב שאני הגעתי, איכשהו הגעתי לעולם עם ביטחון עצמי גבוה, ועוד פעם, יש לזה יתרונות וחסרונות. היתרונות הם ביכולת לעמוד מול אנשים, יש שיגידו לחרטט בביטחון, אני חושב שעם השנים למדתי שלא צריך לחרטט, אלא להגיד את האמת, ואותנטיות זה חלק משם המשחק, ולא צריך תמיד לצדוק, ולא צריך תמיד לתת דברים מוחלטים. זאת אומרת, אפשר לסיים משפטים בסימני שאלה, אפשר להגיד טעיתי, אפשר להגיד מעניין, וואלה, לא חשבתי על זה, אני אחזור אליך. וזה הדברים שלמדתי, כאילו, עם השנים, אבל זה לא השפיע על הביטחון עצמי, זאת אומרת, אני חושב שזה בא לצד זה. ואני חושב שבניהול מוצר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על, אם אנחנו נעשה פיצ'ר מסוים, אז כדאי שאנחנו נבדוק קודם סיגנלים לגביו, אולי נסתכל על דאטה, נראיין כמה יוזרים, ואז ניכנס אל הפיצ'ר הזה יותר בביטחון. לא תמיד זה יעבוד, לא תמיד יש דאטה, לא תמיד אנחנו נצליח למצוא את היוזרים המתאימים, אבל זה לפחות לשם נשאף. אני חושב שלספר סיפור ולדבר מול קהל זה די דומה. אני חושב שאם ניכנס לסיפור ונספר את הסיפור מול אנשים, כשיש לנו ערובות לסיפור הזה ביד, ויש לנו איך להוכיח את הסיפור, או איך להדגים אותו, או איך להראות את האותנטיות שלו, אז הסיפור יהיה הרבה יותר חזק והרבה יותר טוב. Mm-hmm. ויהיו גם סיפורים שלהם, אין לנו איך להוכיח, ואין לנו איך להראות את הדאטה מאחוריהם, ואין לנו איך להוכיח את האותנטיות שלהם מעבר לאנחנו. אז מן הסתם, להיכנס לביטחון עם ביטחון זה דבר אחד, צריך לטבל את הביטחון הזה בהרבה דברים שאנחנו יכולים להראות לצד השני, שאנחנו, שיש דברים בגו, שיש דברים בסיפור שלנו, שזה הגיוני, ואז אם פספסנו משהו, זה כמו שפספסנו בפיצ'ר, אז הוצאנו את הפיצ'ר לאוויר, והוא לא עבד כמו שציפינו, ננסה קצת ללמוד מהטעות ולתקן. אותו דבר גם בסיפור, סיפור זה לא אירוע חד פעמי. גם בתפקידים שלנו בעולם המוצר, הרבה פעמים הסיפור שלנו הוא סיפור מתגלגל. אנחנו נתחיל אותו לספר אותו בחדרים סגורים מול אנשים ספציפיים. אם נגיד יש רעיון מאוד גדול שאנחנו רוצים לשכנע. לדוגמה, בארטליסט עברנו תהליך מורכב של לשנות מבנים של צוותים ותהליכי עבודה. זה סיפור מורכב, למה לעשות אותו ואיך לעשות אותו ואיך להוציא אותו לפועל. ואז את הסיפור הזה את יוצאת למסע סיפורי שאותו את מתחילה בלספר בחדרי חדרים מול אנשים, ואחר כך את הולכת ומספרת אותו לצוותים, ואחר כך את הולכת ואת מספרת אותו לכל החברה. וזה סיפור שיכול להתגלגל במשך 3 ימים או במשך 3 חודשים. וזה חלק מהעניין של איך מעבירים את הסיפור הזה חלק בגרון לכולם. אבל אני גם חייב להגיד, כשאני עובר מסע כזה, הסיפור שלי משתנה על הדרך. הסיפור שלי מתחיל אצל, ואני בדרך כלל אבחר אנשים שנוח לי לספר את הסיפור. אז אני אספר, ואז הם יתנו לי איזשהו פידבק, וכשאני אומר נוח לספר את הסיפור, נוח לי לקבל את הפידבק הזה. ונוח לי לשמוע שהסיפור לא מספיק טוב, או נוח לי לשמוע שהוא לא קוהרנטי, ואז אני אטפל בו, ואני אתקן אותו. נגיד, בארטליסט, אני אספר את הסיפור הזה קודם ל-VPR&D, כי הרגשתי איתו בנוח. ואז הוא יגיד לי, תשמע, אבל זה לא לגמרי מדויק, או פה לא הבנתי על מה אתה מדבר, או פה הדוגמה שנתת, היא דווקא לא נכונה. ואז אני אשפץ את הסיפור הזה, ואלך לבן אדם הבא בתור. אני בטח לא אלך לבן אדם שהכי קשה לי לספר את הסיפור הזה, וספר אליו את הסיפור הזה פעם ראשונה. אז אני חושב שגם אצלך זה די דומה. הלכת לי יזמים צעירים, מה אכפת לך לטעות שם, נכון? מי יגיד משהו על זה? ורק אחר כך תלכי להנהלה של החברה במייקרוסופט, ותציגי להם איזשהו משהו.
כן, אני חושבת שזה גם מתחבר להתכונן ב-200% בשביל להגיע ל-100%. כאילו, זה תלוי מתי. כשיש לך מצגת קריטית מול כל החברה, אז כן, אתה פחות רוצה לעשות שם טעויות. כשיש לך סיפור שאתה מתחיל לגלגל עם אנשים שאתה מרגיש איתם יותר בנוח, כבר סומכים עליך, כבר יש את הטראסט, אז בסדר, תבוא עם הגרסה הראשונה, תקבל פידבק, זה מאוד עוזר לנו לחשוב ביחד ולהמשיך לגלגל את זה לכיוון הנכון ולא רק עם עצמנו.
לגמרי. אני חושב שאם אנחנו נדבר רגע לאנשים שרוצים להתחיל איזשהו תהליך של התפתחות בכל מה שקשור למכור רעיון ואיך לשכנע אנשים לכיווני פרודקט ואיך לספר את הסיפור, אז כן, לגמרי כדאי להתחיל עם אנשים שאתם בוטחים בהם, וגם אני עושה את זה עד היום, ואני חושב שכולם צריכים לספר את הסיפור שלהם, לתפוס את המפתח שסומכים עליו, או את הראש צוות שהוא עובד איתכם מעולה, או לבוס שלכם, אם אתם סומכים עליו, הוא סוג של מנטור, ולספר להם את הסיפור. וברגע שתרגישו ביטחון בסיפור הזה, אז תלכו לבן אדם הבא שהוא קצת יותר קשה לספר לו את הסיפור הזה. ופה אני אשים כוכבית, לא תמיד זה אלך. היו לי הרבה מאוד סיטואציות שבהם סיפרתי את הסיפור, אחרי שהוא כבר עבר 5 גלגולים, וזה לא הצליח. וזה חלק אני חושב שזה חלק מהחיים שלנו, כאילו, בדיוק כמו, עוד פעם, אני אשווה את זה לפיצ'ר, יכול להיות שנעשה את הפיצ'ר הכי מדהים בעולם, ויהיו לנו את כל הסיגנלים, ואנחנו אפילו נעשה MVP קטן, ונראה שיש לנו סיכוי טוב להצליח שם, ונבנה את הפיצ'ר הגדול, ונשקיע בו אפילו יותר זמן ממה שחשבנו, ויותר כסף ממה שחשבנו, והוא ייקשל בגדול, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. וחלק מהסיפורים שלנו ייקשלו.
כן. אז אם כבר דיברת על ארטליסט, כמה שנים היית שם?
הייתי שם שנה.
בעצם ניהלת שם אנשים, בתור VP פרודקט, בטח יצא לך, אתה יודע, דיברנו קצת עליך, אתה בעולם הזה של סטורי טלינג ואיך אני, וכל אחד עם החוזקות שלו, אז בטח יצא לך לעבוד עם אנשים מכל מיני סוגים. יצא לך הרבה ללוות אנשים מזוויות של סטורי טלינג.
אז אני חייב פה לספר סיפור, שכשאני הגעתי לארטליסט, אז בארטליסט יש כל רבעון תכנון רבעוני, ואת התכנון הזה אחר כך מציגים לכל החברה על ידי הצוותים השונים. כל צוות מציג מה הוא תכנן לרבעון הבא, וזו הצגה כזאת חגיגית לכל החברה. וכשהצטרפתי בפעם הראשונה, אז נכנסתי לתוך תכנון רבעוני כזה בתור צופה מהצד, כדי ללמוד איך התהליך הזה קורה בחברה. וזה היה קצת אחרי הקורונה כמובן, ולארטליסט יש גם כמה סניפים, אז כל ההצגה של הצוותים השונים הייתה בזום. ובמהלך שעה וחצי של הצגה של כל הצוותים, כולם מציגים בזום, הסתכלתי סביבי וראיתי שכמעט כל מי שמציג וכמעט כל מי שצופה נמצא מסביבי בבניין, וכולם משווים על מחשבים, וכולם צופים מול המחשב, וכולם מציגים מול המחשב. והיה לי מאוד מאוד חשוב שאת התכנון הרבעוני שאחרי אנחנו נעשה פנים מול פנים. יש לארטליסט לובי מאוד יפה, ויש שם במה חגיגית, ומאחוריה יש מסך גדול, ואמרתי בוא נעשה את זה שם. דיברתי עם המנכ"לים שלנו, הם כמובן היו בעד, ולשם כיוונו. מאוד התרגשנו מכל המעמד, אני מאוד לחצתי, הייתי אדבוקט של הדבר הזה, וגם עשיתי שיחות עם מנהלי מוצר שלי בצוות, לכל אחד היה את התפקיד שלו, כל אחד ידע מה הוא מציג, וכל אחד ידע מה היא מציגה, ורצה הגורל, וביום של ההצגה, שני הילדים שלי היו חולים בבית, ולא יכלתי להגיע. ואני שדוחף מאוד חזק לכולם, בוא נציג פנים מול פנים, זה יותר חזק לסיפור.
איזה בסה.
אז אני לא יכול להגיע למשרד, ואני מתחבר בזום. הייתה מצלמה כזאת בפינה של הלובי, שצילמה את כל הלובי, לטובת אנשים שנגיד ב-UK, או נמצאים בסניף של אפיקים של ארטליסט. הייתה מצלמה שצילמה את כל הלובי, וראו דרכה גם את הקהל, גם את הבמה וגם את המסך. מגיע הרגע האמת, מתחילה המצגת ראשונה, אני רואה את השקף הראשון על המסך, אני שומע את מנהלת המוצר הראשונה שמציגה, מציגה, ואני לא רואה אותה על הבמה. ואני מחכה עוד דקה, ואני ממשיך לשמוע את ההצגה, ואני לא רואה אותה על הבמה. כולם מסביב, המצגת נמצאת על המסך, ואיפה מנהלת המוצר? ואז אני מסמס מהר למנכ״ל, לבוס שלי. תגיד, איפה... אני לא רואה במצלמה, איפה היא עומדת? ואז הוא אומר לי, אתה לא מאמין. צוות המוצר החליט שהוא לוקח חדר ליד הלובי, וכולם מציגים בזום לכל האנשים שנמצאים מול הבמה. וזה מבחינתי היה איזה מין רגע כזה מכונן שאמרתי, אוקיי, אני חייב לשים דגש מאוד מאוד חזק על איך מציגים מול כל החברה. ועוד פעם, זה לא היה כל הצוות מוצר, ומן הסתם היו אנשים שכן רצו להציג מול כולם, והיו אנשים שלא, אבל היה לי ברור שזה אתגר שלנו כצוות. ואגב, בארטליסט הצוות הוא היה יחסית צוות חדש, חלק מהאתגר של הצגה מול כולם, זה אתגר גם של בניית התדמית של צוות המוצר מול החברה. והתדמית הזאת ולי היה מאוד חשוב שהתדמית תהיה תדמית של צוות, שעומד מול כולם, מסתכל לכולם בעיניים, ואומר לכולם, תקשיבו, זאת הדרך ולשם אנחנו רוצים ללכת. ובו, מה שנקרא כמו בצבא, אחריי, רציתי שיהיה שם את המנהלת מוצר שעומדת על במה וצועקת אחריי.
ואתה חושב שמשהו בזה לא עבר? בסיפור הזה בעצם, שאולי היה לך בראש והם לא חלחל אצלם?
אז עכשיו את מאתגרת אותי באיך לא הצלחתי למכור להם את זה שהם צריכים לעמוד על במה.
אמרנו שהכל זה סטורי טלינג.
אז קודם כל זו נקודה טובה שלא חשבתי עליה. יכול להיות שלא ידעתי למכור מספיק טוב למה זה חשוב.
אולי גם לא חשבת שאתה צריך למכור, כי לא הרגשת איזושהי התנגדות ולא עבר לך בראש בכלל הסנריו המטורף הזה שבו אתה לא נמצא והם בוחרים להציג מחדר, כאילו, אני בטוחה שהיית בשוק.
קודם כל, בגלל שאני באמת מגיע מהעולם שבו לי זה טריוויאלי, אז יכול להיות שלא שמתי לזה מספיק דגש. אני גם יכול להבין את הפחד מהצד השני. ארטליסט היא חברה של 400 איש, לעמוד מול 400 איש ולהציג, כשאתה לא מתאמן בדרך על להציג קודם ל-20 ואז ל-30 ואז ל-400, אז אני יכול להבין את הפחד הזה, אבל אני חושב שבאותה נקודה קיבלתי על עצמי את ההחלטה שאני לוקח על עצמי את האתגר לעשות שינוי בתחום הזה, וכן, יש מנהלי מוצר שזה בא להם טבעי ורואים את זה, והיו גם כאלה בארטליסט, ויש מנהלי מוצר שזה בא להם פחות טבעי. אני אגב חייב להגיד גם עוד כוכבית, שלדעת לספר סיפור טוב ולשכנע אנשים, לא שווה שווה מישהי עומדת על במה ועושה תנועות עם הידיים. זה לאו דווקא זה. היו סיפורים מדהימים ומנהלי מוצר סופר מוכשרים שראיתי אותם מספרים סיפור בלשבת על כיסא ולדבר בצורה אולי אפילו קצת מונוטונית, ועדיין משהו בדרך שבה הם דיברו לאנשים מסביב סחף אנשים אחריהם. אז גם זה צריך לקחת בחשבון וגם את זה צריך לזכור. אבל יצאנו יחד כצוות בארטיסט למסע של איך לשנות את זה. ולי היה מאוד חשוב בסיטואציות מסוימות לדחוף את מנהלי ומנהלות המוצר להציג בעצמם דברים שלפעמים אולי אפילו זה היה תפקיד שלי להציג. אבל לכו תציגו אתם מול ההנהלה. לכו תציגו אתם מול צוותים מסוימים. עשינו סדנאות בנושא. אני ניסיתי ברמה האישית לתת פידבקים בתחום, או לנסות לעזור להתכונן לאיך לספר סיפור מסוים. להגיד האם זה הצליח ב-100%, אז אני חושב שעשינו שינוי. 3 חודשים או 4 חודשים אחרי הסיטואציה שסיפרתי כרגע, הייתה סיטואציה נוספת דומה שבה הצגנו לכל החברה את האסטרטגיה של השנה הקרובה, ואני יכול להגיד שצוות המוצר היה שם על הבמה. ואני חושב שהיה לי מאוד מאוד כיף לראות מנהלות מוצר עומדות שם ומציגות ומקבלות אחר כך פידבק חיובי מכולם מסביב, וזה אני חושב יותר משלי זה עשה כיף ונעים, אני חושב שלאותן מנהלות מוצר שהציגו זה עשה כיף ונעים לקבל את הפידבק הזה ואת הזריקת מוטיבציה הזאת, קצת כמו שאת עשית אולי את הדרך הזאת. כן. אז אני חושב שזה, אין לי ספק שלהם הרבה יותר קל עכשיו כאילו לקפוץ למים גם בלי שידחפו אותם.
כן, אני חושבת שפה כאילו הם נזרקו למים בעצם, אז יכול להיות שבאותו יום כשלא היית והמוטיבציה, אולי לא כולם היו באותו ראש, אז היה יותר קל לעשות את הוויתור הזה ולהגיד כאילו, אוקיי, נעשה את זה מהחדר, כי ככה היינו עושים את זה עד עכשיו, וזה יעבוד לנו יותר טוב וזה יהיה לנו יותר נוח באיזשהו מקום. ובעצם הרבה יותר רתמת אותם לקראת הפעם הבאה, ואני מניחה שהיו כאלה שזה בא להם בקלות ורצו, והיו כאלה שאולי היה להם פחות נוח בתוך זה, והיו צריכים יותר להתכונן, אבל אני חושבת שדווקא שם, במקום הלא נוח הזה, עשית הרבה יותר אימפקט כמנהל, שמרחיב להם, כאילו מוציא אותם ממש מהקומפורט זון, וזה מדהים.
אני גם לא יכול שלא להפריז בלהגיד שעד כמה זה קריטי הדבר הזה. אני לא, כאילו, אני לפעמים מוצא את עצמי בשיחות עם מנהלי מוצר, צריך להסביר עד כמה הדבר הזה הוא קריטי. והוא קריטי. אנחנו מנהלים בחברות גדולות וקטנות, וחלק גדול מהתפקיד שלנו הוא לסחוף אנשים אחרינו. אי אפשר לעשות את זה מבלי היכולת למכור את הרעיון שלנו. אי אפשר, אי אפשר. אנחנו חייבים להסתכל לאנשים בעיניים, אנחנו חייבים לשכנע אותם, אנחנו חייבים לסחוף אותם אחרינו. זה פשוט קריטי לתפקיד שלנו, וזה, אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות שהיה לי נורא חשוב להקליט איתך את הפודקאסט הזה, זה כדי שתהיה לי את הבמה לבוא ולהגיד, חברים, זה קריטי, זה קריטי לכם הדבר הזה. אי אפשר לשבת מאחורי מחשב ולכתוב אפיונים של פיצ'רים לתוך ג'ירה ולהגיד שעשינו את העבודה שלנו. בסוף, כל דבר שאנחנו עושים, יש מישהו בצד השני שמקבל את המברק וצריך להוציא את זה לפועל, והתפקיד שלנו הוא לבנות את הלמה הזה מאחורה ולהסביר, ולא רק ברמת המילים, אלא גם ברמת הרגש. אנחנו רוצים שאנשים יהיה להם את הרגש הזה של כן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ובואו נרוץ קדימה, ובואו נבנה את זה ביחד. והיכולת שלנו לטוע את הרגש הזה בצד השני, אני אגיד עוד פעם, הוא קריטי. לתפקיד.
מסכימה לגמרי, זה גם בדיוק המקום של להיות מנהיגים. ומה לעשות, אנשי מוצר הם בסופו של דבר מנהיגים, זה הרבה הובלה בלי סמכות, זה הרבה להלהיב אנשים על מה אנחנו בונים ביחד. כל מי שאנחנו עובדים מולו, אנחנו מספרים לו איזשהו סיפור. אז אני ממש ממש מסכימה.
ואני חושב שאם אני צריך לדרג את היכולות הרכות האלה, אז איפשהו בטופ למעלה, היכולת שלנו לשכנע וספר סיפור יהיה כנראה בראשון או בשני.
לגמרי, מבחינתי. מסכימה לחלוטין. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. אני אוהבת לשאול שאלה קבועה ככה בסוף. אם היית חוזר לאיזשהו רגע ככה כמה שנים אחורה, אם זה בתחילת התפקיד הקודם, איזה טיפ היית נותן לעצמך בדיעבד?
אז ידעתי שתשאלי. אני כן אחבר את זה למשהו שדיברנו, דיברנו על ביטחון עצמי. אני חושב שאולי הטיפ הכי חשוב לרותם בגיל 27 כזה, זה צניעות. אני חושב שהיה לי ביטחון עצמי גבוה מדי, אני חושב שהייתי בטוח בעצמי מדי, ואני חושב שזה גם שם לי הרבה מאוד מכשולים בדרך, בחוסר היכולת שלי להסתכל ולהגיד איפה אני לא יודע, איפה אני צריך להיות לא בטוח, ולהיות קצת יותר צנוע. ואני חושב שאולי זה גם בין התכונות היותר חשובות למנהלי מוצר, להיות צנועים, וזה משהו שלקח לי שנים להבין, ואני חייב גם להגיד, אני ממשיך עוד לעבוד על זה.
אז אני ממש מסכימה, זה באמת איזון מאתגר בין שניהם, באמת שזה משהו שעלה גם בפרקים קודמים, גם בפרק עם דוד בלסם ממיליו, וגם בפרק עם יובל סמט מרייזאפ, שניהם דיברו הרבה על ענווה, אז אני חושבת שזה ממש זה. ובסוף זה איזונים חשובים של גם הביטחון וגם הצניעות, ולדעת לשלב אותם. זה היה ממש כיף.
טוב, תודה רבה, אני ממש שמחתי, אנשים לא יודעים איפה אנחנו מקליטים, אני חייב להגיד את זה.
יאללה, תגיד, אני כל הזמן אומרת שמתישהו אני צריכה לעשות איזה סלפי מחדר ההקלטות שלי.
אז אנחנו מיטת תינוק בצד אחד ולול מצד שני, וזה מקסים בעיניי, אני חושב שזה חלק מהסיפור של הפודקאסט הזה, וצריך לצעוק אותו, וצריך לספר אותו, וזה חלק מהאותנטיות. אז
כן, בפרק הראשון הקלטתי עם אריאל קדם, זה עוד היה בחדר ליד, וזה היה בחדר משחקים. ואז הוא אמר משהו, על כיף להיות פה בחדר המשחקים, אמרנו, אולי זה יהיה השם לפודקאסט. אחר כך התחילו לשפץ את הדירה בצד השני, אז אמרתי, אני אעבור לחדר יותר פנימי, אז הנה אנחנו פה בין המיטות של הילדים.
כיף להיות בחדר השינה. בקיצור, אני חושב שזה מהמם, ותודה רבה שאירחת אותי.
תודה רבה שבאת, היה כיף.